עכשיו 4-4 דקות, חוזרים הביתה אחרי 740 ימים, איפה הכסף עם שמחת השבים ועם תוגת המשפחות שקיבלו כבר את ארונות יקיריהן לקבורה, עם סוף עצוב ועם מקום להניח עליו את הראש. גיא אילוז מובא למנוחות בשעה זו, סרן דניאל פרץ, יוסי שרעבי, ביפין ג'ושי מנפאל, אוריאל ברוך, איתן לוי ותמיר נמרודי יובו גם הם למנוחת עולמים. יהי זכר כולם ברוך. היו ימים שמחים ויהיו לנו גם ימים עצובים. זוהי ישראל שאחרי המלחמה, אי אפשר לסיים את האסון הגדול שקרה לנו בשבעה באוקטובר באופוריה. בכינו, התאבלנו, רקדנו, שמחנו, עכשיו מביאים לקבורה. זאת ישראל שאחרי האסון הגדול. ועדת חקירה ממלכתית לבדוק מה קרה פה, ספק אם תקום. מה שכן קורה הבוקר בתגובה ישירה להתבטאות הנשיא טראמפ על משפט נתניהו, ובמהירות צי, שר המשפטים מתכוון לקדם חוק שיחליט מתי ראש הממשלה יעיד במשפטו, ואולי בכלל לא. דמוקרטיה במיטבה. אם לרגע מישהו קיווה שתהיה כאן אווירה אחרת, שמשהו חדש יתחיל סוף סוף, תשכחו. ואולי עכשיו, כשהמילואימניקים יתחילו לחזור הביתה, הכלכלה תתחיל לתקן קלקולים של שנים. אולי, אולי, העולם יתחיל סוף סוף להסתכל על ישראל קצת אחרת. בהמשך נביא כאן רעיון ראשון עם הפרופסור לכלכלה יואל מוקיר, הפרופסור הישראלי-אמריקני, אחד משלושה זוכים על עבודתם בנושא הקשר בין התקדמות טכנולוגית וצמיחה כלכלית-מדינית. כל ההסברים ורעיון עם הפרופסור בהמשך, וגם 20 החטופים חזרו הביתה ובינתיים רק 7 חללים. בהמשך תהיה איתנו ענבר דוד מהביטוח הלאומי על ההטבות שמגיעות לשורדים ולמשפחות. מה הסיכוי של החוק שמקדם שר המשפטים לבטל דיונים במשפט נתניהו? נשאל את חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הכנסת לשעבר, והאם האופוזיציה שוקלת להחרים את פתיחת מושב החורף של הכנסת בעקבות אי הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית לישיבה מיוחדת בהשתתפות הנשיא טראמפ. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו אלייזה. כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות. כאמור, זוכה פרס נובל לכלכלה לשנת 2025, הפרופסור יואל מוקיר מזהיר היום בריאיון מיוחד לאיפה הכסף מפני הגידול במספר החרדים שלא לומדים לימודי ליבה.
אני מודאג, המספרים הם פשוט מאוד מטרידים. אי אפשר לדעת כמובן אם לא יבואו שינויים בקרב העדה החרדית שיצליחו להכניס אותם קצת למאה ה-21 ולהבין שבלי לימודי הליבה, כמו שאנחנו קוראים להם, כן, מתמטיקה, אנגלית, שימוש במחשבים, דברים כאלה, חברה מודרנית לא יכולה לפעול. ואני לא חושב שיש בארץ מספיק תובנה להבין שבעוד 30-40 שנה ישראל תהיה מדינה תיאוקרטית, תהיה מדינה שמבחינות רבות חוזרת לימי הביניים.
הרעיון המלא עם זוכה פרס נובל לכלכלה בהמשך, ובנק ישראל מבהיר היום שאינו מתכוון להקדים את החלטת הריבית שאמורה להתפרסם בסוף החודש הבא. הבנק פרסם הודעה חריגה בעקבות ידיעות שפורסמו לפיהן הנגיד יקדים את החלטתו בעניין הזה. עד כאן הכותרות שלנו, מיד נתחילים. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאביעד גליקמן, הכתב והפרשן המשפטי של חדשות 13. שלום אביעד.
שלום יעל, מה שלומך?
אתה עם ענת? יעל דיברה איתך לפני כן.
סליחה, ענת,
הכל טוב, הכל טוב, הכל בסדר. כולנו...
רגילי לדבר בבוקר לפני זה.
אתה מבין? זה בבוקר ואחר הצהריים. זהו, אבל אני לא חשובה פה. טוב, בוא נדבר רגע על אותו חוק שמקדם שר המשפטים, ולפיו יקודמו הדיונים או ביטול הדיונים במשפט נתניהו. אם הוא ירצה הוא יגיע, אם הוא לא ירצה הוא לא יגיע. תעשה לנו סדר, למה בדיוק מתכוון המשורר?
אז הוא מתכוון להצעת חוק שכבר הניח חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שזה עוד לא עובד בפני הכנסת, אבל זה הצעת חוק שהוא העלה, שלפיה בעת חירום או מלחמה שר הביטחון, בהתייעצות כמובן עם שר המשפטים, יוכל... הלו?
אני איתך כל הזמן.
ושידור שר המשפטים יוכל לצמצם ואף לבטל ימי דיונים של נאשמים בפלילים, הוא לא כתב כמובן ראש הממשלה, למשך חצי שנה. זה כמובן חוק שמיועד למשפט נתניהו, כולנו יודעים מה קורה, והמטרה היא לעכב את העדות שלו. וברגע שהיום נתניהו מתחיל בעדותו, כאשר כל חברי, לא כל, חלק מחברי הכנסת של הליכוד והשרים, בדיוק מגיעים לדיון, אוטומטית, גם ראינו את הציוצים וגם לוין ממהר להוציא את ההודעה הזו. צריך להגיד להודעה, להצעת חוק הזו, אין ממה סיכוי, זה די ספין, כי כמובן היועצת המשפטית לממשלה תתנגד וזה לא יעבור בבגץ, כי זה ממש נוטל מהשופטים את הזכות מתי לקבוע דיונים וכדומה.
לא, האמת הכבוד. שפוליטית, גם אם זה מגיע לכנסת, השאלה אם החרדים יצביעו בעד, כי הם לא מצביעים בכלל עכשיו, אז כלומר
לא, זה... לא, אבל גם אם זה מתישהו יגיע לכנסת, שוב, זה כל כך, אין לזה סיכוי, זה סתם אמירה באוויר, כי אין מצב ש... הרי יש... מצבי, צריך להסביר, יש מצבי חירום כמו שראינו בקורונה וגם במלחמה פה עכשיו, שבתי המשפט נכנסים למצב חירום, ואז באמת מתבטלים דיונים, כמו שקרה בתחילת המלחמה בעזה, כן. כמו שקרה בקורונה, ולכן ובגלל שזה נקבע, למה הם ביטלו דיונים? כי נקבע מצב חירום במדינה, כלומר יש מצבי חירום, בתי משפט גם לא עובדים.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אביעד, כמה זה קשור אולי לנאום טראמפ והפנייה לנשיא הרצוג, תבטל לו, תבטל לו את המשפט.
בוודאי שזה קשור, הרי כולנו ראינו שם את הטראמפ, זה עכשיו, זה הבונטון של נתניהו ושרי וחברי כנסת של הליכוד, לבטל את המשפט, לתת לו, אפילו לא לתת לו חנינה, אלא לבטל. כלומר, מה פתאום, בזמן שתראה איזה אתגרים אנחנו מתמודדים, נתניהו צריך להתמודד עם השטויות האלה של סיגרים ושמפניו, כמובן.
ולכן כולם, רוב השרים התייצבו היום
לא רק רוב השרים, את יודעת, אבל השרים, את יודעת, המופע החנופה שראינו, אנחנו כבר רגילים, אבל שוב ראינו את יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, דמות שאמורה להיות ממלכתית, למרות שראינו בנאום של טראמפ, עד כמה האיש הזה לא ממלכתי, מוריד את עסקת חטופים, לא מזמין את הנשיא עמית ואת היועץ המשפט לממשלה, אבל שוב מגיע עם נתניהו לאולם בית המשפט, כאשר הוא נאשם, בעיניי זה באמת כבר, כל פעם אומרים יש גבול אדום, אז מסתבר שאין, ועוד מילה אחת שחייבים להגיד. כן. היום במהלך הדיון לדיון הגיעה גם חברת הכנסת טלי גוטליב, שלא הפסיקה להפריע למהלך כל הדיון, הייתי כל הדיון עם הערות, היא ישבה מאחורי התובע, היא הפריעה לתובע לנהל את הדיון, לצערי הרב, היא נתקלה בתקופה, בתגובה נרפית מאוד של שופטי ההרכב, שאו שחששו, או שאני לא יודע מה, להעיר להעיר אולה בחצי פה, היא המשיכה עד שהיא באמת לקראת סוף הדיון. אני חושב שהמצב הזה אסור לו להימשך. הפוליטיקה נכנסת לאולם בית המשפט, כאשר ממש משפיעים ככה לאולם.
אצל גוטליב זה כבר מזמן, אבל...
לא, אבל גוטליב לא מעניינת אותי, השופטים מעניינים, השופטים חייבים לעשות לזה סוף, זה לא משמעת גוטליב, אני משמעת את השופטים פה. השופטים היו חייבים בדיוק כמו שאז עשה עמית, וכמו שהיה בבית המשפט המחוזי שבלא יודע, אני מזכיר לך, בסיפור של אוריך. ולכן, השופטים היו חייבים פה להציץ חברת הכנסת גוטליב.
בסופו של דבר, ראש הממשלה הפסיק בעצמו את עדותו, כי הוא סובל מברונכית, ושמענו אתמול אגב, יש לו קשיים בדיבור, למה הוא הגיע לבקר חטופים שהם בפוזיציה של חולשה בריאותית, זה גם סיפור אחר, את זה גם צריך לשאול, אבל הוא הפסיק כי הוא לא יכול היה לדבר.
נכון, אבל כמו שאמר, הוא ביקש מהשופטים לקצר את העדות שלו, הוא השתעל. עכשיו זה גם יכול להיות, יכול להיות שבאמת היום ראש הממשלה מרגיש טוב, רק נשאל את השאלה כמו שאת אומרת.
זה אמיתי,
אדם שלא מרגיש טוב, נכון. לא הולך לבקר בדודי שבי שהמערכת החיסון שלהם נכון. כל כך נמוכה וירודה, במיוחד עם צוות צילום כדי להתגאות, הנה באתי ונתתי יד. אז שוב, גם לזה כנראה שבעניינים פוליטיים גם חטופי שבי לא ממש בראש מעייניו.
אוקיי, אביעד גליקמן, תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, לשעבר יושב ראש הכנסת. מיקי לוי, שלום.
שלום וברכה.
בוא נפתח קודם כל באותה יוזמת חקיקה של שר המשפטים לוין, שמקדם בעניין דיוני נתניהו, הצעה לביטול, ירצה יבוא, לא ירצה לא יבוא, וכמו שאנחנו שומעים מגליקמן, זה כנראה לא יעבור, אבל עצם ההצעה.
תשמעי, זה פשוט לא יאומן, זו ממשלה של פורעי חוק. אין לי מילה כקצין משטרה בכיר לשעבר, אלא להגיד... אלה ממשלה של פורעי חוק. הרי אמר נתניהו, אין בעיה, אני מסוגל להתמודד, בתשובתו לבית המשפט העליון, אני מסוגל להתמודד גם עם היותי ראש ממשלה, וגם עם המשפט שלי.
נכון, אבל, לא אבל מיקי לוי, אבל לא עם מלחמה, כלומר, לא ידענו לאן זה יגיע.
גם בתוך המלחמה, בית המשפט בהחלט בפעמים מסוימות לבקשתו ביטל הרבה מאוד דיונים ונתן לו להמשיך בתפקידו עקב הלחץ החיצוני. אבל אם לא היה כלום ואין כלום, תנו לבית המשפט להחליט. נכבד כל החלטה של בית המשפט, ממשלה של פורעי חוק, ששר המשפטים הוא המוביל וההיסטוריה תתחשבן איתו.
טוב, עכשיו בוא נעבור לזה שבעצם נשיא העליון, היועצת המשפטית לממשלה, לא מוזמנים לאותה ישיבה חשובה בהשתתפות הנשיא טראמפ. מה אתה חושב קודם כל על הישיבה הזאת ועל כל המהלך הזה?
קודם כל, אי הזמנת נשיא בית המשפט העליון, שהוא אחד מסמלי השלטון, אינו ראוי ואפילו ראוי לגינוי. כדי שאני אהיה ברור, הייתה חובה להזמין את כבוד נשיא בית המשפט העליון. זוהי פגיעה בדמוקרטיה, ההסתתרות של יושב ראש הכנסת, זה לא היה אירוע רשמי. מה יותר רשמי מנאומו ההיסטורי של נשיא ארצות הברית טראמפ בכנסת? אני אומר לך, אני כיושב ראש הכנסת ה-24, אני אומר חד וחלק, הכנסת אינה שייכת ליושב ראש הכנסת. לא לי, שהייתי יושב ראש הכנסת, לא לכבוד הנשיא ריבלין, הנשיא העשירי שהיה יושב ראש הכנסת, לא לאדלשטיין ולא ללווין שהיו יושב ראש הכנסת. הכנסת שייכת לעם, זה משפט שטבעתי, אני אומר חד משמעית, הכנסת היא בית העם, ושייכת
כן,
לעם.
אבל אתה יודע שלפי יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון לא מקובל על חצי עם.
בגלל שיושב ראש הכנסת צריך להיות מאוזן ומאזן בין חלקי החברה, לצערי הנוכחי לא עושה את זה, ואני אומר לך שהכנסת ניתנה ליושב ראש הזה ולאחרים למשמורת. אנחנו יושבי כנסת בעבר ובהווה זמניים. הכנסת לעולם תישאר, והיא בית העם, היא אינה ממלכה פרטית של יושב ראש הכנסת כזה.
מה אתם יכולים לעשות בעניין הזה? למשל, תחרימו את פתיחת מושב החורף?
לא, אני חושב שלהחרים את פתיחת מושב החורף, זה להשאיר חצי מגרש ריק לקואליציה, ואז הם יפקיעו הרבה שערים. אנחנו נהיה שם, אנחנו נמחה, אנחנו נגיד את דברנו, יוציאו אותנו, אנחנו נצעק, זה לא יעבור לסדר היום, גם אי הזמנה הקטנונית, וזה על פי הפרוטוקול, חייב נשיא בית המשפט העליון לקבל הזמנה אישית, להזמין את כל שופטי העליון.
אגב, הוא יכול לבוא גם בלי שהוא קיבל הזמנה אישית, כלומר, אז זה עניין פרוצדורלי, אבל לא כל כך, כלומר, זה הרבה יותר מורכב מזה.
זה בסדר, אבל מסריח, כי נתנו הזמנה לכל שופטי העליון, כאילו נכלל במסגרת
שופטי העליון. כן, בדיוק, הוא שופט עליון, ואז הוא בא כמו כולם.
לפי, למיטב הבנתי וידיעתי, הוא יגיע, גם אנחנו נהיה שם, ונכבד אותו, ונשמיע את קולנו. זה זילות של הכנסת, זה פגיעה ממשית בדמוקרטיה, זה לעבוד במרכז הליכוד, ולא אצל העם.
אוקיי, עכשיו בואו נדבר קצת כלכלה, לקראת סיום, הפסקת אש, וההסכם שעדיין, אתה יודע, אנחנו כולנו חוששים שכל רגע זה עלול להישבר. עד כמה אתה רואה שזה מהלך שעשוי להשפיע על הכלכלה שלנו, שהיא שברירית, ועל יחסנו עם מדינות העולם? יכול להיות שאנחנו לקראת שינוי.
תראי, זה גם הזדמנות, אבל גם סכנה ממשית, מכיוון שהממשלה הזו היא ממשלה בזבזנית, עם משרדים מיותרים, והוצאות מיותרות. ממשלה שפרצה את התקציב 6 פעמים, לא היה כדבר הזה. אני לא רוצה ללכת למספרים, אבל החוב תוצר שלנו הוא כמעט 69%. זה אומר 1,222 מיליארד שקל חוב ציבורי. התוצר לנפש ירד מ-52,000 דולר, $54,000 ל-42. זה אומר שרמת החיים שלנו ירדה. עם זאת, אם הממשלה תתנהל בשום שכל ותיקח את זה כהזדמנות, אנחנו יכולים להגיע למקום אחר. אנחנו חסכו במהלך הזה של הפסקת הממשלה, המלחמה, כ-20 מיליארד שקל להערכתי. ואם הממשלה תתנהל כפי שהיא צריכה להתנהל, ותנצל את הכסף שנחסך, למשל, להחזיר לציבור. בואו תורידו חזרה את המע"מ באחוז אחד, גם ככה הציבור קשה לו לנשום.
אבל מיקי, קודם שיהיה תקציב בכלל, שזה גם עוד בסימן שאלה.
בוודאי, התקציב הזה שיגיע, הוא לא יעבור בצורה חלקה ולא פשוטה, הוא יכול להיות חס וחלילה לא מאוזן, יכולים להחזיר לישיבות ולחרדים את כל הכספים שכרגע נעצרו, אנחנו נהיה שם על המשמר ונצטרך באמת...
מעבר ללהיות על המשמר, אין לכם הרבה.
תראה, יש לנו את ועדת הכספים, אנחנו נלחמים שם, אנחנו מעכבים, יש את הוועדה לביקורת המדינה, ואת יודעת מה? תני לי לנצל את ההזדמנות ולפנות...
ביקורת המדינה זו הוועדה שלך, בכספים, גם פה אין לכם רוב, אם אני לא טועה.
נכון, אבל אנחנו שם נלחמים כמו האריות, תראי את חברי הכנסת של יש עתיד, חד וחלק אני אומר לך, הצליחו להפיל הרבה דברים בביזנס, תיתן לי כזה, אני אתן לך יותר.
מה רצית לומר? לסיום, כן, בבקשה.
ונגיד בנק ישראל. זו הזדמנות להטיל, להקל את הנטל על הציבור. נגיד שהמכשיר המרכזי שלו לבלימת האינפלציה זה הריבית במשק, יכול לנצל את ההזדמנות הזו, להקל על הציבור, להוריד את הריבית לפחות ב-0.25, זה ייתן חמצן לנוטלי המשכנתאות.
הוא שומר הסף הכמעט אחרון שנשאר, מיקי לוי.
בסדר, ויחזיר גם את כנף הנדלן הכפול התלם, אדוני הנגיד, אני מאוד מעריך אותך, מאוד מעריך את האישיות שלך, ואת עצמאות בנק ישראל. זה הזמן למהלך הזה.
חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד לשעבר יו"ר הכנסת, תודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.
תודה, אמן ואמן. טוב, אנחנו עכשיו למה שמכונה הפיגוע הפלילי שהיה בכביש 443 ליד מודיעין. אלי סניור, ראש דסק הפלילים חדשות 13, מצטרף אלינו, שלום אלי.
שלום, שלום.
שלום, שלום. אז מה הפרטים, מה קרה שם?
ממש כמו שאמרת, ככל שחולפות הדקות, זה מסתמן יותר ויותר כפיגוע פלילי.
שני הרוגים ופצועים.
ולאו דווקא. כן, ולאו דווקא בגלל התמונות שכולנו ראינו שרצו ברשתות של שני רוכבי אופנוע שנצמדים לג'יפ רוביקון על כביש 443 ומרססים אותו. עכשיו מסתמן שאחד ההרוגים, ככל הנראה בתקרית, הוא חף מפשע שככל הנראה רק עבר עם רכבו על כביש 443, וככל הנראה מהירי שנורה פה על הכביש, הוא נפגע ונהרג.
רגע, זה האיש שהיה בג'יפ, הנהג?
לא. עד כמה שזה יישמע... אבסורד, כאילו באירוע הזה נורא עשרות כדורים לעבר הג'יפ, אבל מהג'יפ לא נקבע מותו של אף אדם, אבל אחד מהכדורים, ככל הנראה, זאת הערכה של המשטרה כרגע, אחד הכדורים פגע באדם שנסע עם רכבו על הכביש, עובר אורח תמים שלא קשור לאירוע, וככל הנראה, זה החשד כרגע של המשטרה, הוא נהרג כתוצאה מכדור טועה שפגע בו. בהמשך, 200 מטרים מהזירה המרכזית, ישנה גופה נוספת של אחד המעורבים בתקרית.
כבר יודעים מה היה שם, מי נגד מי ולמה ירו?
קודם כל, במשטרה יודעים, מדובר בסכסוך חמולות שזולג מהערים רמלה ולוד לעבר כביש 443, אותם שני רוכבי אופנוע עוקבים אחר ג'יפ הרוביקון שנוסע לכיוון מודיעין. סמוך לצומת גינתון הם משיגים אותו, וכל מי שראה את התמונות ברשתות רואים איך הם פשוט מרססים את הרכב בעשרות כדורים מנשק, ולאחר מכן מנסים לברוח. במקרה, חיילים שהיו בנתיב הנגדי מזהים את האירוע, מתחילים לרדוף אחר שני רוכבי האופנוע, יורים לעברם, כאמור אחד מהם נפגע, ומאוחר יותר מותו נקבע במקום.
כלומר, הוא ההרוג השני.
כן, הוא ההרוג השני.
הרוג אחד חף מפשע, וההרוג השני זה...
השני זה אחד מאלה שהיו על האופנוע.
אוקיי.
השותף שלו מנסה להימלט, אבל... המשטרה באמצעות מסוג וכוחות שהגיעו למקום מצליחים לעצור אותו, אז בידי המשטרה חשוד אחד במעורבות בערי, חשוד נוסף שמותו נקבע במקום, וכרגע מנסים לזהות את נהג הרכב שנפגע, שהוא לא קשור ככל הנראה לאירוע, ממש אפשר לומר פיגוע, גם זה זירה שנראית כמו פיגוע, כן. כשהפעם ה... הפיגוע הוא פלילי, כאמור, סכסוך דמים שזולק.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך לגמרי, וזה האמצע, זה ממש המרכז של המרכז של המרכז, ואני שוב רוצה לשאול אותך לסיום, אלי סניור, גם העלייה בהיקפי נרצחים, גם מה שנקרא אוזלת היד של המשטרה נמשכת, ולא עושים כלום.
תראי, עכשיו תסתכלו עוד פעם, אנחנו נשמע את אותן מנגינות קבועות, שילחמו. במקרה הזה יש בידי המשטרה כבר את הפינוח של המקרה, מכיוון שאחד החשודים נוטרל.
בסדר, יש, אבל מה עושים עם זה? כלומר, הממצאים בידיים, מה עושים עם זה הלאה?
תראי, יוגש כתב אישום, אני מניח, נגד האדם השני באשמת רצח.
נכון.
לומר לך מה יהיה בקצה, אני אמרתי כבר מזמן, האירוע כרגע איכשהו קורה במדינת ישראל גדול על משטרת ישראל, הערכתי שבלי עזרה של שירות הביטחון הכללי במשטרה, התקשו מאוד, בוא נאמר, להתגבר על הגל הזה, וזה גל שנמשך כבר למעלה משנה, תוסיפי לזה את האמצעים שהם טוענים שחסרים להם, ובידי השירות הביטחון הכללי הם כן נמצאים, אז אני חושב שלא יהיה מנוס בסופו של דבר לשלב ידיים בין שני הגופים האלה, כי באמת כבר מדובר פה במשהו שהוא מעבר רק לאירועים פלילים, אלא משהו שכבר יכול להשפיע עד ביטחון המדינה.
ראש שבק חדש, לטיפולך מה שנקרא, אלי סניור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13, תודה רבה אלי.
תודה לך.
שלום, שלום. אנחנו לפרסומות ועוד קודם, דיווחי תנועה. עכשיו יעל אילון ואני נראיין את הפרופסור הישראלי שהוא בן זוכי פרס נובל בכלכלה ל-2025, שזה הרעיון הראשון שלו, ושמו הוא הפרופסור יואל מוקיר. שלום לך פרופסור, כבוד שאתה איתנו וברכות גדולות.
תודה רבה לך.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל אתה אחד משלושה, כבוד גדול, שוב אני אומרת, ואתה מאוניברסיטת נורס ווסטרן, נכון? בארצות הברית.
נכון.
יפה. טוב, עכשיו בוא ניגש ישר לעניין, ואני אשאל אותך קודם כל על מה בעצם הזכייה שלך בנובל, כשאני קוראת שאתה מזהה את התנאים המקדימים לצמיחה מתמשכת באמצעות התקדמות טכנולוגית. זה מסובך מדי, אני רוצה שתסביר לנו במילים פשוטות. לא לא באמת, במילים פשוטות מה זה אומר פרופסור?
בוא נגיד ככה, מבחינה חומרית, מבחינת החיים החומריים שלנו, מה, איפה אנחנו גרים, מה אנחנו אוכלים, כמה אנחנו בריאים וחולים, החיים היום, בשנת 2025, הם טובים בכמות אדירה מאשר הם היו אפילו לפני 100 שנה, שלא לדבר לפני 300 שנה. לפני, נגיד בשנת 1700, בשנת 1800, תוחלת החיים הייתה באירופה, למשל, הייתה משהו כמו 32-33. חצי מהתינוקות שנולדו מתו לפני גיל 5. ומבחינת התזונה, מבחינת, אתה יודע, כמה אתה מצליח לחמם את הבית בחורף ולקרר אותו בקיץ, כל הדברים האלה, או שלא היו קיימים, או שאנשים חיו ממש על הסף. היום אנחנו אפילו לא מסוגלים להבין עד כמה שהחיים בתקופה שלנו הם טובים, מבחינה זו שאנחנו יודעים איך לחמם את הבית בחורף, לקרר אותו בקיץ, ואני לא מכיר הרבה אנשים שסובלים מרעב שנגרם על ידי הטבע. זה שיש מקומות שיש רעב, שאנחנו בתור בני אדם גורמים אותו, זה סיפור אחר. אז היבול, אם היבול לא היה עולה יפה, אנשים היו מתים. אם אתה פורץ את מגפה, אנשים היו מתים.
נכון, פרופסור מוקיר.
כן.
המחקר שלך, אתה עוסק בהיסטוריה כלכלית, שהוא תחום מרתק בפני עצמו, אבל המחקר שלך, שנחשב, לפחות לפי הפרסומים, פורץ דרך, עסק בעצם בנושא של שאלה שעסקת בה, במה גורם לאותה צמיחה כלכלית ארוכת טווח? מה זאת הקדמה הזאת שקדמה את המהפכה התעשייתית ומדינות באירופה לעומת שאר העולם? מה השינוי שבעצם עלית עליו?
השינוי שעליתי עליו היא שנוצרה חברה באירופה, בעיקר בבריטניה, בארצות השפלה, בצרפת, שבה אנשים הכירו בחשיבות של מה שאני קורא ידע שימושי. ידע שימושי זה ביטוי מהמאה ה-18, שבעצם אנחנו קוראים לו היום מדע וטכנולוגיה. ואנשים תפסו שבעזרת מדע וטכנולוגיה אפשר לשפר את רמת החיים. עכשיו, לנו זה נשמע בנאלי לחלוטין, זה נשמע טריוויאלי. מה, לא ברור לך? אז צריכים להבין שבמאה ה-17, הרעיון הזה נולד עם ההוגה האנגלי פרנסיס בייקון. ופרנסיס בייקון היה בין הראשונים שבעצם אמר, אנחנו צריכים לעשות מחקר מדעי, כי רק מחקר מדעי ישפר את איכות החיים החומרית שלנו.
כן, אני רוצה... זאת
הייתה תובנה מדהימה. את צריכה להבין, בתקופה היא זאת הייתה תובנה מדהימה.
אוקיי, אני רוצה בבקשה לעבור איתך, אבל בכל זאת, למרות כל מה שאתה אומר, אתה יודע, אנחנו סבאי מלחמות, למשל, קח את המאה ה-20, אנחנו סבאי מלחמות, וכן היה רעב, ויש יבשת אפריקה, שיש שם מדינות שהן גובעות ברעב, כלומר, יש כאן עוד כל מיני פקטורים אובייקטיביים, אלמנטים כאלה, שאי אפשר להתעלם מהם, כלומר, אני לא יודעת אם אתה מחבר את זה או מנתק את זה.
אני מחבר את זה, ואין שום ספק שהקדמה שלנו היא טכנולוגית, היא מדעית, אבל מבחינה חברתית ומבחינה פוליטית, קשה מאוד לומר שאנחנו התקדמנו הרבה מאוד יחסית לתקופה יותר מוקדמת.
כלומר, זה לא מגיע לכל מקום, זה לא מגיע לכל מקום.
זה לא מגיע לכל מקום, וגם במקומות שזה הגיע, כן, אז בזכות הטמטום של מדינאים ושל אנשים אחרים שהם אנשי שררה, אנחנו בעצם מקלקלים את מה שהטכנולוגיה יכולה לתת לנו, כן? אנשים באוקראינה, כן, סובלים לא בגלל שהטבע מתנכל להם ולא בגלל שהם לא מסוגלים לייצר, אלא שהם בסכסוך עם מדינה אחרת. כנ"ל במזרח התיכון, כנ"ל באפריקה, כנ"ל בכל מקום. אבל העולם היום, אם לא היו מלחמות ולא היו סכסוכים, היה יכול להיות ברמת חיים שבהם כמעט אף אחד לא סובל מרעב, שתמותת הילדים יכולה לרדת כמעט לאפס. זה הישג עצוב. וכמו שאמר המשורר הגרמני פרידריך שילר, יש לו משפט נהדר, הוא אומר, כנגד הטמטום, אפילו האלים עצמם הם חסרי אונים.
אז אם נתייחס לתקופה שלנו עכשיו, אנחנו נמצאים אולי לקראת סופה של המלחמה הארוכה
בישראל.
שנתיים, כן, בישראל ובעזה. עד כמה אתה חושב שבסיום המלחמה הזאת יחזיר אותנו לפסים של קדמה? את ישראל, את האזור?
ישראל היא מדינה, מבחינת הקדמה הטכנולוגית, היא מדינה מדהימה. העולם כולו מסתכל על ישראל ומשתאה, שמקום כל כך קטן מייצר כל כך הרבה כישרון, כל כך הרבה יכולת, כל כך הרבה יצירתיות. ולמרבה הצער, חלק גדול מן היצירתיות הזאת מופנית לא לשפר את האיכות החיים, אלא למטרות צבאיות. ואני מבין את כוח המציאות של זה. אבל זאת הטרגדיה של מלחמות, של פוליטיקה לא נכונה, של שנאה, של חשד, של היעדר אמון. זה הדברים שאנחנו לא הצלחנו לפתור, כי הם לא דברים טכנולוגיים, הם דברים בראש שלנו.
שזה אומר... אתה הזכרת קודם, פרופסור מוקיר, את המנהיגים, שזה אומר גם המנהיגים שלנו, או שלא הכל תלוי במנהיג, אתה יודע? לפעמים זה תנאים אובייקטיביים, לא סובייקטיביים.
תראי, המנהיגים האלה הם לא יורדים עלינו מהשמיים, כן? אנחנו הצבענו בשבילהם, הדמוקרטיה יצרה מנהיגות מסוימת, פה בארצות הברית, באירופה, בישראל, בכל מקום, והם משקפים במידה מסוימת את הרצון ואת ההעדפות של העם, אין מה לדבר. עכשיו, זה בעצם מה שאני מנסה לומר, שהתרבות הפוליטית, בעולם לא השתפרה בד בבד עם התרבות הטכנולוגית. עכשיו, היו תקופות שחשבנו שפצחנו את זה, כן? למשל, כשהעולם הקומוניסטי התמוטט ב-1989-90, אמרנו, וואלה, הגיעו ימי המשיח. מעכשיו כולם יהיו דמוקרטים. ומתברר שלמשל ברוסיה, במקום הקומוניסטים, קיבלו את פוטין.
אולי הדמוקרטיה, אולי גם לדמוקרטיה יש כל מיני נקודות חולשה?
לא אולי, בטוח.
או, יפה.
הדמוקרטיה, למרבה הצער, היא שיטה לא מושלמת, שבהרבה מאוד מקרים, הדמוקרטיה הביאה לשלטון אנשים מסואבים, אנשים מושחתים, ואנשים שחיסלו את הדמוקרטיה, שילטה אותם לשלטון. זה בעצם מה שעשה ולדימיר פוטין ברוסיה, זה מה שעשה ויקטור אורבן בהונגריה, זה מה שעשה ידידנו ארדואן בטורקיה, זה קורה, וזה עצוב, וזו טרגדיה, וזה רק אומר שעדיין לא התגברנו על החטא הקדמון. אנחנו עדיין לא מסוגלים ליצור מוסדות פוליטיים שהם בעצם חסינים לדברים האלה. חוץ משוודיה ופינלנד, יש מעט מאוד מדינות שהצליחו לפתור את הבעיות האלה בצורה שהיא כנראה נמשכת לעד. ברוב המקומות האחרים, הדמוקרטיה היא רעועה, אפילו כאן בארצות הברית, לא חשבנו שתהיה אי פעם איום על הדמוקרטיה, היום יש.
יש. בשורה התחתונה, אדוני, אתה בעצם בתיאוריות שלך ובתזות שאתה מציג, אומר חברות שהשכילו לקדם את המדע ואת הטכנולוגיה, יצאו נזכרות גם כלכלית וגם חברתית. החברה הישראלית היום עומדת בפני אתגר מול החברה החרדית שבתוכה, שדמוגרפית הולכת וגדלה, ומסרבת לקבל על עצמה את עקרונות המדע והטכנולוגיה. עד כמה אנחנו אמורים להיות מודאגים?
אני מודאג. המספרים הם פשוט מאוד מטרידים. אם אתם מסתכלים על הדברים שכותבים כלכלנים ודמוגרפיים בישראל, ובראשם ידידי דני בן דוד מאוניברסיטת תל אביב, כן? אז זה לגמרי ברור שאין דרך ברורה לעצור את התהליך הזה. וזה מדהיג. עכשיו, אי אפשר לדעת כמובן אם לא יבואו שינויים בקרב העדה החרדית שיצליחו להכניס אותם קצת למאה ה-21 ולהבין שבלי לימודי הליבה, כמו שאנחנו קוראים להם, כן, מתמטיקה, אנגלית, שימוש במחשבים, דברים כאלה, חברה מודרנית לא יכולה לפעול. ואני לא חושב שיש בארץ מספיק תובנה להבין שבעוד 30-40 שנה ישראל תהיה מדינה תיאוקרטית, תהיה מדינה שמבחינות רבות חוזרת לימי הביניים, וזה מטריד אותי בצורה לא רגילה, כי אני גרתי בישראל, אני אוהב את ישראל.
אתה מרצה גם בישראל.
אני מרצה בישראל, ויש לי קשרים מקצועיים מסוגים כאלה ואחרים, אבל מאוד מטריד אותי הבעיה שישראל נוסדה כמדינה נאורה, וכמדינה חילונית, וכמדינה מתקדמת. והדברים האלה היום כבר לא מובנים מאליו.
כן, טוב, אנחנו נעצור כאן, היה מרתק לשמוע אותך, שוב ברכות גדולות מכולנו, הפרופסור יואל מוקיר, אחד משלושה זוכי פרס נובל כלכלה, ישראלי-אמריקני, גם אוניברסיטת תל אביב כמובן, אבל בעיקר האוניברסיטה מנורס ווסטרן בארצות הברית, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה.
תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, כל טוב ורק בשורות טובות.
הכבוד שלנו, תודה. כאמור, 20 חטופים בשעה זו, שורדי השבי חזרו הביתה, וגופות של 7 חטופים עד כה הוחזרו, ואנחנו רוצים לדבר על ההטבות שמגיעות לבני המשפחה, וגם לשורדים עצמם, ונגיד שלום לענבר דוד, מנהלת אגף הטיפול בנפגעי איבה בביטוח הלאומי. שלום ענבר.
ערב טוב.
בוא נדבר על, קודם כל על השלב הראשון, מה ניתן לשורדי השבי?
אז עובדי הביטוח הלאומי מלווים את החטופים ובני משפחותיהם, וגם את השבים שחזרו מאז השביעי באוקטובר, ואנחנו בקשר אינטימי מאוד גבוה איתם, אנחנו מכירים אותם היטב, ואני מברכת את המשפחות, והשמחה שלנו היא שמחתם בחזרתם, אז אני מברכת את זה, ואני רוצה להתחיל בהשתתפות בצער משפחות החללים, שגם אותם אנחנו מלווים מקרוב ומסייעים להביא את החללים לקבורה.
לגמרי, כולנו.
היום, אז אני אגיד את הזכויות, היום בבוקר כבר ביקרנו בתי חולים, נתנו סל, עובדי השיקום של הביטוח הלאומי, נתנו סל עם ערכות של זכאויות, הסברנו את הזכאויות.
שלושת בתי החולים.
הקרובים, בהחלט.
כן.
הם יקבלו מענק התארגנות בסך של 60,000 שקלים. כל החטופים קיבלו עד עכשיו חלף שכר, כך שהמצב של חשבון הבנק שלהם היה יציב, בדיוק לפי השכר שהסתכרו ערב החטיפה, והחל מהראשון לנובמבר, הביטוח הלאומי ייתן להם תגמול טיפול רפואי בהתאם לסחרם ערב הפגיעה למשך שנה שלמה.
אם יש אנשים שלא עבדו, איך אתם עושים תמחור?
אז יש מינימום בחוק הוא 7,500 שקלים, לא,
יותר.
הוא גבוה יותר, 7,500 ל-9,500 בהתאם למי שיש עם הילד או מי שאין עם הילד. עד גיל 21.
אוקיי, עכשיו תגידי, ברגע שהשווים מתחילים לקבל את הקצבאות שלהם, הקצבה שעד כה קיבלה המשפחה, נפסקת אוטומטית?
אז בפברואר 2025 נחק חוק התשלומים למשפחות של החטופים ששבו, שבעצם נותן להם מענק התארגנות ראשוני. המענק האחרון ניתן ערב לפני, המענק האחרון היה צריך להיות בשביל לאוקטובר, מכיוון שזה יצא חג, נתנו להם כמה ימים לפני החג, את המענק הריבוני האחרון. התשלום, מכיוון שהם חזרו בחודש אוקטובר, הם מקבלים גם בחודש אוקטובר את התגמולים שהם, השוטפים שהם קיבלו עד כה, ויקבלו כאמור מענק התארגנות לחזרתו של השב. החוק החדש מדבר על זה שהם יהיו זכאים לשיקום תעסוקתי ולהוצאות ריפוי במשך 36 חודש.
את מדברת על השווים או על המשפחה שלהם?
על בני המשפחה. השווים מכאן ולעולם איתנו, אנחנו נלווה אותם, הם זכאים לשיקום תעסוקתי, לדיור, לרכב, לטיפולי רפואה משלימה בגובה 6,000 שקל בשנה שמתחדש כל שנה, אם זה רכיבה טיפולית, אם זה גלישת גלים, אם זה לימודים בהשכלה גבוהה, אם זה חונכות לילדים שלהם, זה השווים. Okay. ובני המשפחה שבעצם השיקום שלהם קפה במשך השנתיים האחרונות, יהיו זכאים גם לשיקום במהלך השלוש שנים מרגע שחזר החטוף.
אוקיי, okay. עכשיו בואי, כיוון שאנחנו קצרים בזמן, קצרות בזמן, בואי נדבר על החללים, וכאן אני רוצה לשאול אותך, מה מגיע למשפחות, מה ההתייחסות שלכם?
משפחות החללים ששבו, ימשיכו לקבל את התגמולים החודשיים שקיבלו עד כה כמשפחה שכולה.
שזה אומר כמה?
זה בהתאם להרכב המשפחה. הורים שכולים זה בסביבות ה-8,000 שקלים. אם יש ילדים, זה יכול להגיע גם ל-17,000 שקל, תלוי מספר ילדים.
כלומר, 8,000 לשני בני הזוג.
8,500 לשני בני הזוג.
אוקיי, ואם יש ילדים, זה מגיע ליותר.
כן, ואלמנות זה מתחיל מ-9,500, ועוד פעם אם יש ילדים זה יכול להגיע גם ל-27,000 שקל, תלוי מספר הילדים הקטינים.
לכמה שנים? 21. לכמה שנים?
לאורך כל החיים.
לאורך
התגמולים הם לאורך כל החיים, מעבר לזה יש מענקים וסל מעטפת מאוד רחב של מענקים וסיוע, אם בדיור, ברכב, בשיקום תעסוקתי, גם למשפחות השכולות. סיוע ליתומים, בלימודים, בטיפולים, בטיפולים רפואיים כמו טיפולי שיניים.
כן, עכשיו, טיפולים שרופאים מפנים עליהם לא נכללים באותו סל הטבות שאתם נותנים, זה נכון?
לבני משפחה או לחטוף ששב?
לבני משפחה.
בני המשפחה של חטוף ששב זכאים להוצאות ריפוי למשך 3 שנים, כמו משפחה שכולה בהתאם לחקיקה החדשה.
ולחטוף ששב הוא מקבל, אם מפנים
החטוף ששב,
טיפולי שיניים, כל מיני דברים שהם אקסטרה.
בהחלט. החטוף ששב זכאי להטבות כמו מי שיש לו 50% פוסט טראומה. זה הגיים צ'יינג'ר, ללא ועדה רפואית, ללא צורך במסמכים רפואיים, וסל הטבות נרחב, כולל טיפולי שיניים לכל החיים, תגמולים לכל החיים, טיפולי רפואה משלימה, לכל החיים, כמו שאמרתי, לפי רפורמת נפש אחת, שיקום תעסוקתי לכל החיים, טיפול נפשי לכל החיים וכדומה.
את יודעת
בני המשפחה שלו זכאים מדרגה ראשונה.
אני לסיום שאל אותך, את יודעת, אנחנו מדברים פה הרבה עם שורדי הנובה, והרבה מהם וגם בני המשפחות מתלוננים על כך שהם לא מקבלים, הם לא מקבלים בעצם מה שהם היו מצפים שיגיע להם. עכשיו, את פורטת כאן סכומים וקצבאות חודשיות ולכל החיים וכל זה. אני לא חושבת שאנשים, את יודעת, ממציאים משהו. כלומר, מאיפה, יש כאן איזו סתירה בין מה שאת אומרת לנו עכשיו לבין מה שהשורדים מלינים עליהם. הם לא חטופים, הם שורדים.
החטופים ששבו יש להם מעמד אחר בחוק, אוקיי? כבדויי שבי. אוקיי? כן. שורדים מקבלים, אדם נכה עם נכות מקבל כנפגע פעולות איבה, אוקיי? וההטבות הן נגזרת של האחוזים הרפואיים. כמו שאמרתי מקודם, 50% זה מעטפת של סל כלכלי ושיקומי מאוד מאוד רחב. נכים שיש להם 20%, הסל שלהם בהתאם. יש להם שיקום תעסוקתי ולימודים אקדמיים, יש להם טיפול נפשי לכל החיים, 20%, יש להם גם רפורמת נפש אחת. המעטפת היא מאוד 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 רחבה. ומרבית הנכים, אני יכולה להגיד לך, שמהבדיקה שלנו, מעל 90%, קיבלו מעל 20%. נכון, ככה שהם נמצאים בצד ה...
כן, טוב, לא אני שאקבע כמה אחוזים, אבל אני שומעת אנשים שאין להם, שקשה להם, שהם לא עובדים, אבל את יודעת מה, נשאיר את זה לשיחה בפעם אחרת, כי זה בהחלט חשוב. ענבר דוד, תודה שדיברת איתנו, מנהלת אגף הטיפול בנפגעי איבה, הביטוח הלאומי. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות ובורסה. עכשיו בורסה, כמו שהבטחנו, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם, שלום ארז.
שלום, אחר הצהריים טובים.
עוד מעט נדבר גם על המדד, לקראת המדד שצפוי הערב, אבל קודם כל, מה הבורסה עושה היום?
יום קצת תנודתי, התחלנו באיזושהי אופוריה של הבוקר, אחרי כמובן האירועים של הימים האחרונים, כרגע המדדים בעליות שערים קלות, תל אביב 35 עולה כ-0.2, תל אביב 90 יורד כ-1%, וקצת המשקיעים כרגע עושים חישוב מסלול מחדש, מפה קדימה סיום המלחמה, מה נכון לעשות כרגע עם שוק ההון המקומי, כי אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו פתח של מציאות חדשה, אז האוויר קצת התקרר, ואנחנו באמת אחרי ההייפ וההתלהבות של תחילת היום, כרגע אנחנו רואים ממש חולשה בשוק המקומי בשעות האחרונות.
תגיד, על מה מדברים על המדד? מה צריך לצפות?
הצפי הוא מדד שלילי של 0.3-0.4, כולם ברור שהתחזקות השקל פה עוזרת לאינפלציה ומקררת את האינפלציה, אז כרגע ציפיות עם אינפלציה של מדד 0.3-0.4, זה הערכות של הכלכלנים כרגע בשוק, ואולי הערב כבר נדע פחות או יותר בהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל בנובמבר, אם הוא יוריד את הריבית סוף, כי המלחמה הסתיימה, או שהוא יחכה.
המלחמה הסתיימה, כן, כולנו מקווים שהסתיימה.
בדיוק, אולי הגיע הזמן שהוא גם יוריד את הריבית לפחות פעימה אחת, בהנחה והשקל כל כך חזק ביחס לדולר בחודשים, בחודשיים האחרונים.
הוא יחליט, בסופו של דבר. רק תגיד לי בשתי מילים, ארצות הברית, מה עושה?
עליות שערים יחסית יפות, S&P 500 והנאסדק, מדד הטכנולוגיה עולים כ-0.8, גם פה סקטור הטכנולוגיה דוחף את המדדים קרוב לשיאים חדשים.
אוקיי, ארז וילף, תודה רבה. תודה.
תודה.
שלום, שלום. אנחנו סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור אילי זק, בדיגיטל גיא רביב, אראל גולדשטיין ואליעזר בן יהודה ועומר אוקון.